כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט על כתיבה של לירון פיין, מוקלט בשידור חי.
אז שוב, בוקר טוב לכולכם, אנחנו נמצאים באמנות ההידוק. אמנות ההידוק, הידוק טקסטים, זו אמנות שכל מחבר ומחברת צריכים לשלוט בה על בוריה, כדי לעזור לטקסטים שלהם להיות יותר טובים, ובעיקרון כל טקסט ארוך שהוא מעבר לכמה מילים או לכמה שורות, בוודאי כמה פסקאות, ניתן לצמצם, ניתן להדק, וכאשר עושים את זה, אז ב-90% מהמקרים זה ישפר אותו. זה ישפר אותו, אנחנו רואים את זה הרבה בעריכה אונליין, אתם רואים שלרוב אני מהדק, רוב העריכה היא הידוק לרוב, ובאמת זה תמיד משפר, ויש כמה סיבות לשפר, סיבה גדולה לשפר, יש כמה סיבות לקצר ולהדק. קודם כל ברמת המשפט. ככל שהמשפטים קצרים יותר, הם מובנים יותר. זה לא אומר שמשפטים ארוכים פסולים. זה לא אומר שסגנון כתיבה שבונה על משפטים ארוכים ומסולסלים ומפותלים, לא אומר שזה לא טוב. זה אומר שצריך יותר כישרון וצריך יותר יכולת והרבה יותר עבודה כדי להפוך משפטים ארוכים למשפטים מובנים. אבל יש אנשים עם כישרון רב מאוד שבוחרים במשפטים קצרים, וזה בסדר גמור. בכלל, אומנות השליטה בקצב ואורך המשפטים היא חשובה, אבל זה כמובן שיעורים אחרים. אבל מעבר לזה, כל מילה שאינה טובה, כל מילה שהיא מיותרת, היא מילה שמסתירה את המילים הטובות והחשובות. עכשיו, מה זה מיותרת? כל מילה שמשפיעה על הקורא במוח אינה מיותרת, או משפיעה לטובה. אבל כל מילה שאינה משפיעה לטובה, שהיא כפילות שלא קשורה, והיא גורמת לקורא להתאמץ יותר בלי שום מטרה טובה, אז היא מילה מיותרת, ולכן היא מסיכה את תשומת הלב של של הקוראים, והיא מיותרת. אז כמה שיותר קצר, כמה שיותר מובן, כמה שפחות מילים מיותרות, ככה עדיף לקורא, קורא לא רוצה מילים מיותרות. אז הסיבה השנייה היא ברמת הקצב. וגם כאן אותה לוגיקה עובדת, רק מה, אנחנו מדברים פה על, לא על מילים אלא על חלקים שלמים. כשאנחנו מקצצים את החלקים, אני לא מדבר על המשעממים, החלקים הלא חשובים, אז אנחנו גורמים לכך שהם לא יהיו, הם לא יסתירו את החלקים החשובים באמת, הם לא יטביעו אותם, והם יאפשרו לסיפור לרוץ קדימה. ואנחנו תמיד רוצים בסיפור לרוץ קדימה, בסופו של דבר מתחילים ספר כדי להגיע לסופו. ברמה הסיפורית, ההידוק של הדמויות של העלילה, אז אם אנחנו מוחקים דמויות משנה שאין להם מטרה, וכל מיני ביטים עלילתיים שאין להם מטרה, אנחנו מבליטים את הדמויות שיש להן מטרה ואת הביטים שיש להם מטרה. זה ממש עניין של עיקר ותפל. אנחנו רוצים עיקר, 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 אנחנו לא רוצים תפל. שלא לדבר על כך שבהרבה פעמים הדמויות משנה האלה, הביטים האלה, הם פשוט מחרבים את המטרה הסיפורית. הם נכתבים בדראפט הראשון, וזה בסדר, הם חלק מהפיגומים שעליהם אנחנו בונים את הסיפור, אבל בהידוק אנחנו רוצים להעיף את הפיגומים האלה, ואם אנחנו לא נעיף אותם, אז הם יחרבו את המטרה הסיפורית, הם לא יעזרו לסיפור, הם יהרסו אותו, הם יפגעו בו, בסדר? עכשיו, הדילמה הגדולה שיש לאנשים בהידוק, זה ה-killing your darlings. זה הדילמה הכי גדולה, למה לא להדק? כי כותבים נוטים להתאהב במה שהם כתבו, הם התאמצו כדי לכתוב. אני ככותב שכותב יחסית הרבה טקסט על בסיס יומיומי אפילו, אז אני יודע שכל כתיבה היא מאמץ עבורי לגמרי. משקיעים מאמצים רבים מאוד בכתיבה, ואני לא רוצה שהמאמצים האלה ירדו לטמיון. הרבה פעמים הרעיון המרכזי שלי נבע ממשהו מאוד מסוים, ואז אחרי שהוא שמה, אז פתאום אני מגלה שהוא מיותר, איך זה יכול להיות? הוא זה שהביא להכל. אז אני לא רוצה לוותר עליו, למרות שהוא כבר מיותר. לפעמים זה הכתיבה, שוב, חלק מהפיגומים, זה חלק מהעולם שאני גיליתי לעצמי. אמרתי, וואו, איזה יופי פה, איזה יופי שם, וואו, מדהים, 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 על הבסיס הזה אני יכול לכתוב. אבל אני טועה לחשוב שמה שגיליתי לעצמי בכלל מעניין את הקורא. זה לא מעניין את הקורא, הקורא לא תמיד מתעניין בזה, אוקיי? יש מאבק תמידי בין חוויית כתיבה לחוויית קריאה. כשאנחנו כותבים, אנחנו כותבים מוצר חלקי. אנחנו כותבים טקסט חלקי, אנחנו כותבים את מה שיש לנו בראש באותו רגע, אנחנו לומדים להכיר את העולם שלנו באותו רגע, אנחנו לומדים להכיר את הדמויות שלנו באותו רגע, ולכן אנחנו צריכים את הפיגומים האלה. אנחנו נהנים מהכתיבה עצמה, אבל הקורא לא מקבל מוצר חלקי, הקורא מקבל את הספר כמוצר מוגמר. הוא לא יודע מה מחקנו. הוא לא צריך להכיר את כל השרשרת המדהימה של העולם שבנינו בשבילנו, הוא לא צריך את הפיגומים. אנחנו צריכים להדק, כלומר להסיר את החלקים המיותרים, לצמצם כפילויות ולדאוג שכל הזמן יזרום קדימה. אנחנו היום מתרגל את זה ברמת הטקסט, לא ברמת העלילה והדמויות. אז הטיפים הכלליים שאנחנו נשתמש בהם כדי להדק הם ברמת המשפט. כל משפט ארוך חשוד. אנחנו נפרק משפטים ארוכים. כל מילה שכאילו חוזרת פעמיים, זה כאילו היא מרחיבה, היא כאילו, היא לא בטוח שתהיה שמה, היא חשודה. זה לא אומר רצ'טה אוטומטית, זה לא אומר שבאוטומט כל משפט ארוך הוא לא טוב, זה לא אומר שכל מילה שהיא לא הבסיס של הסיפור, השלד, היא מיותרת, אבל הם חשודים. אנחנו צריכים לבדוק איתם ובלעדים ולראות מה יותר טוב לקורא. משפטים פסיביים כדאי מאוד להפוך לאקטיביים, כלומר הדלת נפתחה על ידי לירון, לירון פתח את הדלת יותר טוב. שימו לב, לירון פתח את הדלת, פחות מילים, הדלת נפתחה על ידי לירון יותר מילים, וזה סתם, כאילו לא צריך את המילים המיותרות האלה, אנחנו לא צריכים להשמין את הטקסט סתם. וכמובן ריפרייזינג, ניסוח טוב יותר של המשפטים, כל משפט שאנחנו רואים שהקצב שלו לא יודע, משהו לא ב-100%, לא זורח, נראה אם אפשר לנסח אותו יותר טוב. ברמת הקצב, זה כבר קשור לעלילה, זה קשור ל... לא לעלילה, נקרא זה למבנה הספרותי. תמיד כדאי להיכנס לתוך העניינים, יש איזו מילה בלטינית שאני תמיד לא זוכר אותה, זה לא מעניין. אנחנו רוצים להיכנס, לא צריך את ההקדמות. להיכנס לתוך העניינים, לא צריך את הבוקר טוב, בוקר טוב, רוצה קפה, לא צריך את זה. זה לקח שאני למדתי מאחד מהמורים שלי, כתבתי פעם סדרת טלוויזיה, ובא, שמעתי בשנות ה-20 שלי, וכל סצנה שאנשים הגיעו לאנשים הביתה, היא נפתחה בבוא רוצה קפה, רוצה קפה. והבמאי, שמולי קימברמן של הסדרה הזאת, פשוט, לא אגיד קרא אותי, אבל חינך אותי. חינך אותי, אמר, לא צריך את זה. זה לא מעניין. כן, אנחנו יודעים, זה שום דבר לא קורה, זה סתם זמן מסך. זה סתם זמן מחשבה, אין צורך, אלא אם כן יש באמת צורך, יש 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 חשיבות למתח הזה של הכניסה, אבל אם אין לא צריך אותם. קטעי מעבר, לא צריך אותם לרוב, לפעמים כן, שוב, הכל מקרה לגופו. כל דבר שהקורא דורש הסבר, הוא דבר שכנראה לא טוב. קודם כל, אם אנחנו צריכים להסביר לקורא דברים, זה אומר שאנחנו, הכתיבה שלנו היא לא טובה בקטע, ברגעים האלה. הקורא צריך להבין את זה, בלי הסברים. ההסברים, איך הוא יבין את זה? כתיבה טובה יותר. איך הוא יבין את זה? הדמויות ידברו. יש המון המון טכניקות. באמת אי אפשר להצביע על אחת. אבל אנחנו לא צריכים להסביר דברים לקורא. קורא יקר, רציתי שתדע, אין צורך. הדברים צריכים להיות מובנים מתוך הטקסט בעצמו. כפילויות, להעיף. אין צורך בכפילויות, אלא אם כן יש צורך בכפילויות. לפעמים יש צורך סיפורי אמיתי, אבל אם אנחנו לא יודעים מה הצורך, אז אין סיבה. ואת הכל אני חייב לסייג תחת המשפט האלמותי הזה, שאם זה עובד, זה עובד. לפעמים דברים הם כאילו הולכים נגד כל הכללים, אבל זה עובד. מה זה עובד? נותן חוויית קריאה טובה. נותן חוויית קריאה טובה, לפעמים אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מספיק כדי להבין למה. אז אם זה נותן חוויית כתיבה טובה, קריאה טובה, מגניב. בכל מקרה, אנחנו תמיד נרצה לשפר אותה. ברמה הסיפורית, הידוק ברמה הסיפורית מחייב אותנו כדי להבין מה לזה אנחנו רוצים לספר. אתמול בערב התבקשתי על ידי מכר, הוא תלמיד לשעבר, הוא אדם שערכתי לו ספר, והוא עושה סרט, אני לא אכנס לפרטים פה, את הסיפור שלו הוא הפך לסרט. והוא נתן לי לראות את הרב-קאט, כלומר את ההתחלה של של מה שעושים עבורו. הוא לא הבמאי, הוא לא התסריטאי, הוא היוצר, אפילו לא יכול להגיד היוצר, הסיפור הגיע ממנו, בסדר? הוא גם אדם שמשלם. ונתן לי לראות את זה, ואמרתי לו, תקשיב, ראיתי את זה, היה לי קשה לראות את זה, גם בגלל שהנושא כואב לי, אבל לא אהבתי את זה בכלל, והסיבה הפשוטה זה שאני לא הבנתי איזה סיפור מנסים לספר לי כאן. אותו במאית, תסריטאית, שיצרה את זה, היה ברור שהיא לא הבינה מה המטרה הסיפורית, למה בכלל עושים את הסרט הזה. עכשיו, הרבה פעמים, גם מחברים שבאים לכאן, הם לא מבינים את המטרה הסיפורית. יש להם משהו לספר, וזה בסדר, הם לא יודעים למה הם רוצים לספר את זה. צריך לשאול אותם, וצריך לחפור. וברגע שהם מבינים למה הם רוצים לספר את זה, ומה הם באמת רוצים לספר, אז הכל פתאום מתבהר ומתברר. פתאום מתבררת העלילה המרכזית, ואם העלילה המרכזית היא משהו מסוים, הוא זה שצריך להיות גדול יותר, וכל השאר אפשר להדק ולחתוך. פתאום מתבררת מהם הדמויות החשובות, כל הדברים האלה. אז הדרישה הראשונה ברמה הסיפורית זה להבין למה כתבנו את הספר, למה כתבנו את הקטע. והתשובה, כתבתי כי היה לי משהו להוציא, היא לא תשובה מספיק טובה. ברור שכתבת כי היה לך משהו להוציא, שנקרא. זה כמו לשאול באדם, למה הזמנת את המנה הזו והזו במסעדה, והתשובה תהיה כי הייתי רעב. כן, ברור שאחת הקטע רעב, אבל למה דווקא את זאת? למה דווקא את הקטע הזה כתבת? מה המטרה? ומה המטרה הסיפורית? זה מה אתה רוצה שהקטע הזה יעשה לקוראים. אז ברמה הסיפורית, נבין את המטרה הסיפורית, נבין היטב, ואז אנחנו נוכל גם לדעת מה חשוב ומה לא, מה אפשר להדק ומה צריך להרחיב אולי לפעמים. מעבר לכך, ברמה הסיפורית, מחיקה של דמויות לא תורמות, או ייחוד שלהם לזה, הם כמובן לא צריכות לתרום לעלילה המרכזית, וגם כל עלילת משנה, צריכה לתרום לעלילה המרכזית, אחרת למה היא שם בכלל? מה הסיפור? צריכה לתרום בדרך כל שהיא. אם אני מוחק משהו, מוחק דמות, ואף אחד לא מרגיש שמשהו חסר לו, אז כנראה שהמחיקה הזאת טובה. אותו דבר לגבי ביטים עלילתיים, שאינם מעצימים את העלילה המרכזית. ושוב, ביטים עלילתיים של עלילות שוליים, עלילות צד, הם כולם צריכים איכשהו להתקשר לעלילה המרכזית, כי אנחנו לא באמת מספרים שני ספרים שונים. הכל זה מוצר אחד כולל ומוכלל להרבה זרמים שבסוף יוצרים רקמה אחת. אם יש זרם שלא מתקשר לרקמה הזאת, לא צריך. ברמה הסיפורית, החשודים המיידיים שדורשים חקירה, לא אומר עריפה, אבל קודם כל חקירה זה מה שנקרא, תפשפשו בציציות שלהם, זה קודם כל היסטוריות ורקעים. האם צריך את ההיסטוריה בסיפור? האם צריך את הרקע בסיפור? מה זה, האם זה מעניין בכלל? לפעמים כן, לפעמים כן. לרוב לא. לכן צריך לבדוק, לחקור אותם תחת הזרה. כל מה שהוא הסבר שכלתני, זה חשוד מיידי וכנראה עם דם על הידיים. כל מה שאנחנו מבקשים מהקורא להפעיל את השכל, שמע, תבין את זה ואת זה, צריך להעיף את זה. אפשר להסביר את זה בצורה אחרת שהיא רגשית. כל מה שכפול, להעיף. לא צריך דברים כפולים. הקורא יודע. הקורא יודע. דברים שאין בהם התפתחות. לא צריך, מה כתבתי? כל מיני דמויות שמייצגות דברים. אוי, כשזה בא, בא לי שתהיה לי מין שרה לידי ואני אכניס את ראשי לשם ופשוט אגמור עם, עם הסבל הזה של החיים וזהו. אנחנו לא צריכים דמויות שכתבתי כדי להמחיש לקורא את. הקורא לא רוצה את זה. לא רק שהוא לא רוצה את זה, הוא מרגיש את הזיוף. דמויות מזויפות. דמויות שהן לא אמיתיות, הן באות עם שלט. אנחנו לא רוצים דמויות עם שלט, הן לא צריכות לשרת פונקציה, הן צריכות לשרת הסיפור, אוקיי? כל מיני ניסיונות לשחק בראש של הקוראים, שאני מת על זה, אבל זה חשוב, תבחנו אם זה באמת עובד. וכל קטע שנכתב אינטואיטיבית פשוט, אוק, אוק, יצא. אני לא אומר להעיף, אלה חשודים, אוקיי? יכול להיות שהוא יצא זכאי. יכול להיות שהוא יצא זכאי, יכול להיות שהקטע האינטואיטיבי הזה יהיה הדבר הכי טוב בספר. זה גם, קורה הרבה. אבל כל משהו שנכתב אינטואיטיבי, זה אומר שצריך לראות מה עושים איתו. יכול להיות שהוא מדהים ומתאים, יכול להיות שצריך להעיף אותו, יכול להיות שצריך לשייף אותו כדי שבאמת ידהים ויתאים. אז מה שאנחנו הולכים לעשות בהמשך השיעור הזה, השיעור הקצר הזה, התיאוריה, הפרקטיקה תהיה ארוכה, תזרקו לא פסקה או שלוש, אני רוצה לפחות עמוד, בסדר? לפחות 400-500 מילים, לפחות 400-500 מילים, תנו פה ושימו את זה כמובן בגוגל דוקסים שאני אעבור ואני אוכל לקפוץ מראש לראש ולראות. תעדכו את זה ברמה הניסוחית, כל משפט תתאמצו לכתוב קצר יותר, אחד תבדקו אם צריך אותו, כל דבר דבר כזה. אז אני אעצור את ההקלטה עכשיו, אתם תפתחו את הגוגל דוקסים שלכם, תשפכו לשם איזה 400-500 מילים ממה שאתם, כתבתם. בדרך כלל אני רוצה תרגולים על טקסטים אחרים, הפעם אני רוצה על הטקסט שלכם, 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 ותתחילו להדק, ואני אעזור לכם תוך כדי.
הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של אירון פיימן. אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בגוגל את אירון פיימן, זה אני, או את בית האורחים, את ההוצאה שלי, מה שבא לכם בטוב.